אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן יאיר אסולין, במסע השבועי הקבוע שלנו, אבל בתוכנית קצת יוצא דופן, שבמקום מיכי חסון יהיה איתי פה יונתן הירשפלד, צייר, עוצר, חושב אומנות בעיניי, זה אחת ההגדרות המעניינות והייחודיות שלו, חושב על אומנות דרך המציאות, על המציאות דרך אומנות. וביחד ננסה לצאת לאיזשהו מסע שהוא גם בשבילי האומנות, אבל הרבה יותר באמת בשבילי המחשבה על אומנות, אני חושב. צהריים טובים, יונתן, מה נשמע?
אלן יאיר, זה כיף להיות פה.
גם לי ממש כיף שאתה איתי פה, אני זוכר, כשדיברנו בטלפון ככה לקראת התוכנית, אמרת לך שהשאיפה היא ממש לצאת להתבודדות הזו, לניסיון שלה ללכוד את מה שהמרחב או השיחה הרגילה לא לוחדת, ולהגיע לאיזה שהם עומקים. אני אגיד רק שאנחנו נהיה באמת עם חלק גדול מהתוכנית שלנו יוקדש ליגאל תומרקין, שבתוכנית, פה אני אספר לך, אנחנו, אומנות זה חלק מאוד משמעותי מהשיחה שלנו, כלומר, הניסיון לפענח את המציאות תמיד נתקל אצלנו או מגיע למרחבים של האומנות, ועל תומרקין עוד לא יצאנו לדבר מאז שהוא נפטר, כי היינו באיזושהי פגרה, ואז ראש השנה וכיפור, ואיכשהו חמק, ואני ממש שמח שנוצרה ההזדמנות הזו, שהמיכאי לא כאן מסיבות מסמכות כמובן, והאפשרות לשוחח דווקא איתך על תומרקין ולצאת איתך למסע עליו. רק אני אגיד שנהיה גם עם הספר החדש שלך, שנקרא לדעת ציור, שהוא בעצם כינוס של כל הטורים שלך בתרבות וספרות הארץ. זה כל הטורים או מבחר טורים?
זה כל הטורים מ-2013 עד 2020, זה בערך 7 שנים של כתיבה.
כן, אני אגיד שזה בעצם, מי שמכיר, אני מניח שהרבה קוראים את הטור שלך, זה תמיד הטור הזה שלוקח יצירה אחת ודרכה מנתח תהליכים חברתיים, קומיים, וגם את האומנות עצמה.
הרבה פעמים גם את האוטוביוגרפיה שלי.
כן. נכון.
מתאהב במישהי, כותב על ציור אהבה, עוזבת אותי, כותב על ציור עזיבה.
כן, זה מה שאמרתי מקודם, אני חושב שנתעמק בזה יותר לאורך המסע, על הפונקציה הזאת שלך כחושב אומנות. כלומר, כמישהו שבאמת חושב דרך האומנות על החיים, דבר שאני מאוד מעמיד ומתרגש בו, נהיה גם עם יהדות חילונית, עם רוזנצוויג, אנחנו עדיין קצת גם באווירה הזו של חגי תשרי, בין כיפור לסוכות. באמת רצינו לדבר על יגאל תומרקין, שבעיניי הוא אחד האומנים הישראלים הכי משמעותיים, הכי השפיעו עליי, הכי מעניינים אותי עד היום. אני חושב שאני רואה את הוא הלך בשדות, אני מתרגש כל פעם מחדש, כלומר זה משהו שהוא לא, ובכלל הדמות הזו עם כל שתי הסתייגויות עליה, אבל בסופו של דבר עם הפרויקט האדיר הזה של היכולת באמת להציע נקודת מבט אוטונומית על המציאות. אני רוצה לפני שאתה תדבר עליו קצת, ואני מאוד סקרן לשמוע את הדברים שלך, להקריא את הפתח דבר שלו על ספרון, שאני מאוד אוהב. כלומר, אני חושב שזה דרך נהדרת לפגוש את תומרקין, האומן, גם חושב אומנות באיזשהו מובן, שזה 13 שיחות שהוא עשה על אומנות של המאה ה-20 במסגרת האוניברסיטה המשודרת. וככה הוא כותב בפתח דבר שלו, אני חושב שזה פתח דבר הוא פתח דבר לאדם הזה גם. אין זה ספר לימוד, הוא כותב. הוא אינו שיטתי ואינו מעריך בהסברים. הוא אינו משופע ברפרודוקציות ואינו מתיימר להיות אובייקטיבי. לעתים הוא מחלק ציונים באופן בוטה. בשיחות אלה יש ניסיון להביא את הלך הרוח שסביב הדברים או הדבר ששמו אומנות. ולהסביר שאין הדברים פשוטים ונחרצים. שעל תשתית היסוד יש משהו ששמו תרבות, צורך, או יותר נכון לומר אריזון דעת האנושי. יותר משהמבקר, עושה צדק לאומנות, הזמן עושה את הסלקציה שלו. זאת ההיסטוריה של האומנות. לכן הבאתי בעיקר דברי אומנים על האומנות, כי זה מה שחשוב, מעבר לאופנה ולדווח הקצר. רציתי לחבר ביניהם קצר ופשוט ככל האפשר. הדבר קשה ללא המחשה באמצעים ויזואליים, לתוכנית שוקלטה ברדיו כמובן, החסרים לחלוטין באמצעי אודיופוני. אילו ניתן בידי לחזור על הניסיון, האם הייתי עושה זאת אחרת? התשובה, חד משמעית, לא. תשובה אחרת, אילו ידעתי מראש מה רבים המאמצים, קרוב לוודאי שלא הייתי נכנס להרפתקה הזאת. את הנעשה, אין להשיב. אני חושב שזו פתיחה מעניינת ממש לדבר על ה-state of mind התומרקני הזה, ואני ככה זורק את זה אליך.
אז בואו נתחיל משני דברים אנחנו נבנה פה מדרגות. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה, אני לוקח ממך את הדבר הזה, ואני אומר, הנה אומן שאפשר להזמין אותו לרדיו לדבר בתוכנית במפגשים על אומנות. למה? כי הוא היה גם אינטלקטואל, איש מילה, ידע לדבר, ידע לכתוב, הוא כתב כמה יצירות בכתיבה שהן פשוט מטורפות, הקיסר והצבוע זה יצירת מופת, אני יכול ללמד אותה שנים. זאת אומרת, אינטלקט. כל הדבר הזה על האומן שהוא מצייר מדם ליבו ומקשקש, והוא בעצם ילד, והוא בעצם שופר לכוחות אחרים, וזה, זה לא האיש. הוא אינטלקט, הוא איש תרבות, הוא כמעט תרבותי עד גנאי. פעם איציק לאור אמר לי על אנשים כאלה שהם לא תרבותיים, אלא תרבותנים. כן, כמו נון שהופכת לאומי ללאומני, או צדיק לצדקן, תרבותנים. כן, הוא תרבותי כמעט עד להתפקע. ובאמת, בן אדם שיצא לי לפגוש לא מעט, יצא לי לפגוש אותו, ובאמת אתה האיש קרן ידע תרבותי, הוא חי את הדבר הזה. זה הדבר האחד.
אבל רק נגיד על זה, אני חושב, מעניין אותי לשמוע את דעתך, שכמה שהוא היה כזה אינטלקטואל וכולי, כשאתה נתקל בעבודות שלו, הוא לא נשאר ברמת הרעיון. כלומר, היכולת הזאת היא בדיוק היכולת לקחת את האינטלקט הזה ולתרגם אותו לרגש, לצבעים, לפיזיות, למוחשיות שאי אפשר להתעלם ממנה. זה לא אומנות אינטלקטואלית.
נכון, במובן מסוים, הבשורה שיגאל תומרקין הביא לאומנות הישראלית, אתה יודע, יש לו איזו סדרת פסלים משנות ה-60 שנקראת Hands Up, ידיים למעלה. והרבה פעמים פירשו אותם כהפסל מאיים על הצופה, כדיון במיליטריזם של החברה הישראלית, אבל אני הרבה פעמים חושב עליהם כעל קריאה לאומנים הישראלים. Hands up, יאללה, תרימו את הידיים. תפסיקו להתעסק עם הראש, כל האומנות הישראלית המושגית הזאת, אתה נכנס לגלריה, יש כמה ניירות מחברת שכתוב עליהם איזה משחק מילים. יאללה, תרימו את הידיים, hands up, תתחילו לעבוד, ללוש, למעוך, לצקת. בעצם תומרקין מבשר בבואו לארץ באמצע שנות ה-60, הוא בעצם מבשר את סוף עידן דלות החומר.
שרק התחיל, פחות יותר.
ומה שמדהים בתומרקין זה שהוא ללא שורשים באמנות הישראלית, אין לו שום דבר שמנבא אותו, אין שום דבר שמקדים אותו, אבל גם אין לו יורשים, גם אין לו המשך. הוא אסכולה של איש אחד שאין לו... והדבר הזה שהוא מביא לאמנות הישראלית, חומר, גוף, גוף פצוע, גוף מיוסר, גוף מכונה, גוף קטוע, גוף ללא איברים, איברים ללא גוף, גוף שהוא מאיים, גוף שהוא יציקות ברזל ששוקל טון, גוף שמאיים, שיורה. אחרי שעשרות שנים, אמנות ישראלית הייתה דיקט עם הדבקה, קשקוש בעיפרון, משחק מילים. זאת אומרת, באמת...
הוא עושה את זה במקביל, צריך להגיד. כלומר, תומרקין פועל במקביל לדיקט, במקביל למשחק המילים, במקביל למיצגים, הוא כל הזמן נמצא שם באמת כאופוזיציה צעקנית וכולי לדברים האלה בדיוק. כלומר, זה לא שהוא יוצא מהם או בורח מהם, אלא הוא כל הזמן במקביל אליהם.
לגמרי. והנקודה האחרונה, ככה שאני רוצה להניח בתשתית של השיחה שלנו, זה מה שאני מכנה האנטי-אדיפליות שלו. תומרקין הוא מבחינתי האומן של אנטי-אדיפוס. זאת אומרת, אין אב מסרס, אין הפנמת חוק האב, אין מחוקק פנימי. יש, אתה יודע, מה שמשותף לתומרקין ולעמוס קינן ואורי ליפשיץ ולילידי שנות ה-30 וה-20, פראי האדם האלה, גרשוני, זה שהם נולדו לפני המדינה. אז הריבון אף פעם לא, אף פעם לא היה מורה הריבון עליהם. ואז, אתה מבין, לא, הם אף פעם לא הפנימו את ה... אתה יודע, הם כולם היו גיבורים לוחמים, אתה יודע, אורי ליפשיץ צנח במיטלה, כאילו, תומרקין היה בשייטת 13, הוא היה בשייטת. הם היו גיבורים, אבל הם היו גיבורים כשהצבא שירת אותם, לא הם שירתו את הצבא, אז הצבא שירת את המוטיבציות שלהם. כן. זאת אומרת, קצת...
זה מעניין, אני אחר כך נדבר על זה בהמשך, במה שאני קראתי פה, הפרויקט הישראלי או לא של תומרקין. תומרקין בסופו של דבר בסיפור הישראלי, הוא האדם בלי האבא. כי האבא לא פה, האבא בגרמניה, האבא לא יהודי, האבא לא חלק מהסיפור. זה בדיוק האנטי-אדיפליות שהיא יותר גדולה מה... לעמוס קינן יש אישוז עם אבא, לגרשוני וזה, אצל תומרקין, זה כמעט לא... אין אבא בעצם. או אם יש אבא, אז האבא הוא בדיוק ההצדקה לעשות את כל מה שאתה עושה.
כן, מה שחשוב להבין זה האישיות השלמה, הבריאה, הנורמטיבית, המתפקדת, המנומסת, הלוחצת ידיים, הבאה לתקסים, נבנית על ידי תסביכי אדיפוס. אתה מפנים את חוק האב שאוסר עליך את אמא, ואתה אחר כך מפנים את החוק של הגננת, ואת החוק של המורה, ואת החוק של המדינה, ואתה נהיה אדם שיודע איך עובדת חברה סביבו. אין תסביכי אדיפוס, נפרץ תחום חדש לחלוטין. כמובן, יש לזה השלכות, לפעמים לא מגניבות, אבל האומנות שלו, הגוף, תפיסת הגוף באומנות שלו, יד מודבקת לרגל, מודבקת לחתיכת מכונה, מאוחה, אם זה חתיכת חמר, בום, יצוקה בברונזה. כן. עכשיו זה כבר, אי אפשר לברוח מזה, זה כבר בברונזה.
כן, כן. ואתה, כשאתה מסתכל על תום ארקין, כשאתה חושב על הדמות הזו באמת, כאילו חסרת גבולות או חסרת מחסומים באיזושהי צורה, עדיין מצד שני אתה רואה איך כן חשוב לו להיות חלק באיזשהו מובן. כלומר, הוא לא, כמו שדיברנו אולי קצת על הדואליות או על כביכול סתירה בין האינטלקט לבין הפרימיטיביות של היצירה שלו במרכאות או לא במרכאות, הראשוניות של היצירה שלו, אז מעניין לחשוב גם על זה שמצד אחד הוא הכי שובר גבולות בלי אבא לחלוטין, מצד שני בסוף הוא תמיד יש לו את ה... הוא מסתובב סביב המקומות שהממסד נמצא בהם. כלומר, הוא לא באמת הולך ומתנתק, אלא הוא...
ברור.
הממסד נוכח בתודעה ברור, שלו כל הזמן.
לך, ברור, אני אספר לך שכשאני וכמה מבני דורי סיימנו בצלל, סיימנו מדרשה, התחלנו להיות אומנים, חשנו אי נוחות לנוכח דורות שקדמו לנו באומנות הישראלית, אפילו קצת מבוגרים מאיתנו ודור המורים שלנו, כיוון שהתחושה הייתה שהם הציפו באומנות הישראלית הרבה אירוניה, אתה יודע, מציירים סלבריטאים בטושים, הרבה פרודיה, הרבה ריחוק רגשי, הרבה כל מיני ביקורת פוליטית וזה, ואנחנו חיפשנו מישהו להתעלות בו, איזה אילן להתעלות בו, חיפשנו איזה מישהו שיהיה מודל עבורנו, מישהו שבא מתשוקה, שבא, אתה יודע, לא מדלות החומר ולא ממודרניזם, אבל גם לא מאיזה עמדה פוסט-מודרנית אירונית ומרוחקת רגשית, אלא בא עם פאטוס, עם מיתוס, עם גרמניה, עם זה, ומצאנו באמת, תום ארקין, ואנחנו עשינו כמה פרויקטים עם תום ארקין, אני וצוקי גרביאן ועוד אחדים מבני דורי, עשינו תערוכה בזומר, עשינו תערוכה בחזי כהן, ובאמת ניסינו, במקום לעשות רצח אב, עשינו הולדת סב. רצינו להוליד את תום ארקין רטרואקטיבית כסבא שלנו.
והוא היה נכון להיוולד? אז, בחוויה שלך?
אז היו לנו כמה מפגשים איתו, הם היו מרתקים, הם היו מדהימים, עשינו פרויקטים מדהימים, הוא היה גם קצת מפחיד, היה קצת מפחיד, פעם נתתי לו איזה ציור, הוא הסתכל עליו וחשבתי לרגע שהוא יקרא אותו בבוז, כי נתתי לו מתנה, ואז אחרי איזה 10 שניות ארוכות הוא אמר, דווקא נחמד! והרגשתי איזה הקלה שהוא לא זורק את זה בבוז. באמת, הוא היה דמות מפחידה, ו...
אבל הרגשת שה...
והוא שמח, הוא שמח, הוא שמח שיש אינטראקציה וש...
כי אני מרגיש שגם אצלו, אגב, בעיניי זה חלק מסוד הקסם, וממש רואים את זה גם כשהוא כותב על אומנות, וגם כשהוא מתבטא עליה, זה תמיד הדואליות הזו. כלומר, הוא רוצה להיות האופוזיציה, אבל הוא עדיין רוצה להיות בפנים. כלומר, הבפנים בחוץ, מה שסרטר קרא לו הבוגד האולטימטיבי, הוא כל הזמן בתנועה הזאת.
כן, אתה יודע, אומנות עושים בפנים. לפני כמה שנים הייתה תערוכה גדולה במוזיאון תל אביב, נדמה לי שעסקה באוטסיידר ארט. אבל אני תמיד הרגשתי שהמושג הזה, outsider art, מכיל איזה אי-הבנה של אומנות. אם זה outside, זה לא אומנות בדיוק. אומנות נעשית בפנים.
תסביר את זה יותר, תגיד על זה.
אומנות היא פעולה תרבותית. אם קפקא לא מפרסם את הציר, אם מקס בורד שורף את זה, אז הם לא ספרים. זאת אומרת, ספר הוא ספר שפורסם, ציור הוא ציור שהוצג. זה...
יצירת
אומנות איננה אובייקט, אתה לא נגר שעשית כיסא, אתה
עובדה
של השתתפות בשדה.
זה כמו, תום ארקין, להבדיל באמת אלף אלפי הבדלות, בתפיסה, כשאני חושב על תום ארקין, אני תמיד נזכר ברגע הזה שבו ישעיהו ליבוביץ' זוכה בפרס ישראל, רוצים לקחת לו את הפרס, והוא מגיע לפה פוליטיקה, ואתה מרגיש בן אדם שבנה לעצמו דימוי שכולו אופוזיציה, ממש מתחנן על חייו שם לקבל את הפרס שהופך אותו להכי בפנים. וגם אצל תום ארקין התחושה הזו מאוד מאוד חזקה, כלומר אצל אין אב, אתה יכול להגיד הכל נשבר, אבל בסוף בסוף יש כן את הרצון הזה להיות בתוך המרחב.
בטח, חד משמעית.
אז דיברנו קצת על שדה האומנות וכו', ואמרת שתום ארקין בסופו של דבר הגיע, כבר בשנות ה-60 כשהוא הגיע לפה, הוא הגיע ארוז. הגיע כמעט חלוט, אתה אומר.
כן, זאת אומרת, יש הרבה התפתחויות ביצירה שלו, הוא נעשה עם השנים יותר גדול, יותר קשור לממסד, אנדרטאות. גרבוז קינה אותו פעם האדם האנדרטלי, כמו נאנדרטלי. ו... בשנים מסוימות נעשה טיפה יותר גיאומטרי, נעשה טיפה יותר מלוטש, אבל התשתית של היצירה האטומרקינית מנוסחת כבר כשהוא מגיע באמצע שנות ה-60. יונה פישר מביא אותו, בום, שלום, תיקחו, זה המוצר.
וזה מעניין, זה כאילו, ככה תמיד לפחות אני מדמיין אותו בהמשך אנחנו נדבר על רוזנצוויג, ורוזנצוויג כשהוא מדבר על, על העם היהודי, בהקשר גם העמדה שלו לציונות וכו', הוא מדבר על הקיום הזה של מחוץ להיסטוריה. במובן מסוים, תומרקין מתקיים, הכוח שלו זה הקיום הזה מחוץ להיסטוריה. הוא לא מושפע מאופנות כמעט, הוא לא מושפע ממגמות. יש לו את נקודת המבט שלו על המציאות, והוא פשוט משכפל אותה, או מעמיק אותה, או מברר אותה שוב ושוב 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 ושוב.
תראה, הוא עבד שם, כמו שהתחלנו לדבר על זה, שהוא עבד עם דרכט וזה, הוא למד שם שני דברים. אחד, הוא למד לעשות תפאורות. תפאורה היא לא בדיוק אומנות. תפאורה צריכה להעביר אווירה, צריכה להעביר רעיון, היא צריכה לתקשר, והיא צריכה להיות קריזמטית. היא לא יכולה להיות מעודנת, היא לא יכולה להיות סלונית, היא לא יכולה להיות לחישה עדינה של איזה לבן על לבן, תלוי אצלי בסלון מופשט של יחיאל קריזה, לבן, לבן כזה. לא. תפאורה צריכה לתת בראש.
זה, צריך להגיד, זה היה תפאורה הברכטית, זה לא כל תפאורה, כי נגיד באומנות הישראלית, מי נותן את הקונטרה לתפאורה אחרת? זה יוסל ברגנר. כן, של תפאורה שהיא בדיוק כזו, עדינה, מלנכולית, בצלילים כאלה של...
כן, זו תפאורה בעצם צריך לחדד את הנקודה, שתפקידה לשבור את הקיר הרביעי, להאיר את ה... צופה מתרדמת ההשתתפות באשליה של המחזה, כן, אתה, יש לך, אתה רואה את המחזה ואתה כאילו משתתף באשליה שזו דמות וזה, ואז הוא מזכיר לך, לא, זה שחקנים, זה הרעיון הברכתי. אז הוא מביא את זה, את התפאורה, והוא לומד שם עוד דבר, הוא לומד לעשות יציקות. ובאמנות ישראלית, אם אתה חושב על זה, איפה ראית היציקה? איפה ראית בכלל פיסול פיגורטיבי שראית? אתה יודע, אנדרטת רפפורט או אנדיה בת ילישינסקי. אבל לא ראית לקחת בובה, לקחת מניקין, לקחת איזה חתכת חפץ, לקחת איזה סל, לצקת אותם. לא, את זה לא ראית.
אני חושב שאתה מדבר על התחה מאשר על היציקה. כלומר, על הערבוב, על היכולת ללוש כל מיני דברים שכאילו לא מתחברים לדבר אחד.
כן, איזה, כן, אז את זה הוא מביא. אתה יודע, אחת העבודות הראשונות שהוא מציג פה בארץ, אותה עבודה שאני חושב שמפדל התעצבנו הדתיים, אני כבר לא זוכר מי, שנקרא פאניקה במכנסיים. הוא פשוט יצק את המכנסיים, הדביק אותם על ה... אני חושב שזה המכנסיים של אביו, או סבו, או אפילו לא יודע של מי. פשוט, זה מכנסי סרבל כאלה. הוא מדביק אותם, והרעיון הזה שאתה יכול לצקת את העולם ולהפוך אותו ל... מבר חלוף, מאובייקט לברונזה, כן, זה הדבר.
כן, זה מעניין, כי בספר הזה של השיחות, הוא מתאר, ככה לקראת השיחה שלנו, סימנתי לעצמי כל מיני נקודות מבט שלו, תובנות, אז בין היתר, כשהוא מתאר את, אני מחפש את הציטוט המדויק הזה, הוא מתאר את סוטין, אז ככה הוא כותב על סוטין. על חיים סוטין, הצייר, שזה בדיוק מתחבר למה שאתה אומר מבחינת האינטנסיביות, אני חושב, יציקה בסוף היא אינטנסיבית מאוד. אז הוא אומר, חיים סוטין בא מן האיסורים האמיתיים. בסוטין, סוטין אני רואה שהוא בא ישר ממטיס. גרינוולד היה זה שהצליח להפוך את החומר לאיסורים, את הצלוב לדבר ארצי, כואב, אנטי-דתי. הוא אשר יצר את הקריסט האנטי-קריסטי, בצבעים שלא היו מורגלים להם באותה תקופה. מגרינוולד אפשר למשוך קו אל ון גוך המתייסר, ומשם לסוטין שהצליח להטמיע את הקו אל תוך הצבע, ולהפכם למקשה אחת, לעיסה גדולה של רגשות, איסורים, חוסר מנוחה, אומנות גדולה, התלהבות. אולי כאילוסטרציה אפשר לספר, סוטין העריץ מאוד את ציור הפער השחות של רמברנט. הוא ישב בסטודיו שלו ותלה שם פער שחות, כשהיה יבש, היה מביא דלי דם, שופך עליו דם וממשיך לצייר, שופך ומצייר. הפר הסריח, אדם נזל אל מתחת למפתן הבית, והשכנים סברו שנרצח אדם. השוטרים שפרצו אל הסטודיו ראו את סוטין מבוסס בדם ברגליו. הפר מעלה צחנה, והוא בלהט היצירה לא חש דבר. כלומר, בדיוק הדימוי הזה של הפר הסוטיני המדמם הזה, אני חושב שזה שם נמצאת מצד אחד האינטנסיביות, אבל מצד שני שהוא כמו הוא רגע לפני שהוא מדבר שם על סוטין, הוא עוקץ את שגל, וזה בדיוק, אני חושב, הדיכוטומיה התומרקינית הזו. לא לאהוב את שגל ולאהוב את סוטין. כלומר, לא לאהוב את המיינסטרים כמעט, או את הנעים, או את המובן מאליו, ולאהוב את האופוזיציה למיינסטרים, לנעים ולמובן מאליו.
או לא לאהוב את הרוח, כן? את שגל שהדמויות שלו עפות בשמיים, והן יהודיות, וזה מסורת, ויידישקייט, וכנר על הגג, ולאהוב את הגוף, השחרות, המיוסר, הבפנים, הימי ביניימי.
אני אומר, משהו המאוד מאוד 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 פרימיטיבי.
כן.
לגמרי, אני אומר, משהו הפרימיטיבי הזה, שהפרימיטיבי במובן הטוב, המאוד, כי אתה מרגיש אצל תומר, כי זה מה שאמרתי, שמצד אחד, הוא הגיע חלוט, כמו שאתה אומר, באמצע שנות ה-60, הביא ברכט והיציקות. מצד שני, אתה מרגיש שבסוף הוא, כל העבודות שלו הן כמעט וריאציה על דבר אחד, שזה חיפוש העצמי של תומרקין. באין סוף וריאציות וסיבובים, והתנועה הזאת היא שהיא לא נעה על פני, נגדיר את זה, אני חושב שהמהלך האומנותי שלו הוא לא מהלך, הוא לא מהלך לינארי, אלא הוא מהלך של תנועת בורג פנימה כל הזמן. באיזושהי חפירה כזאת, כל הזמן למקום האמיתי, במרכאות או בלי מרכאות, למקום
לגמרי,
המדמם.
ואני רוצה להגיד עוד משהו על הדבר הזה, שהוא חיצוני לשדה שלנו. תראה, הרבה פעמים המסנה, מן המוחלט של מערכת, חייב להיות מחוץ למערכת. זאת אומרת, היהודי הכי יהודי צריך להיות נסיך מצרי. הנוצרי הכי נוצרי צריך להיות יהודי. הגרמני הכי גרמני צריך להיות אוסטרי. הצרפתי הכי צרפתי נולד בקורסיקה. אם אתה נפוליון, אתה לא, אם אתה היטלר, אתה לא גרמני. אם אתה ישו, אתה לא נוצרי. זאת אומרת, כדי לסמן את הישראליות, אתה צריך להיות גרמני.
כן, אתה חושב שתומרקין מסמל את הישראליות?
באיזשהו מובן.
תגיד על זה כמה מילים, מעניין. לא יודע אם הוא היה שמח, אבל
מה זאת אומרת?
מה היה הישראליות?
מה היה הישראליות אם לא המיליטנטיות, השייטת הזאת, אם לא היציקות, אם לא האנדרטת שואה ותקומה בכיכר רבין? יש יותר ישראלים מאנדרטת שואה? זה היה מה יותר ישראלים מזה שהאשימו אותו איזה פעם בגזענות, כי הוא אמר משהו על מזרחיים, והתשובה שלו הייתה, מה פתאום, אני שונא את כולם באותה מידה. זאת אומרת, מה יותר ישראלי מה...
אז אני דווקא חושב לגבי זה שהוא, נגדיר את זה כמעט בזהירות, אני חושב שהוא לא, אני חושב שזה הדימוי של הישראליות, אבל זה לא הישראליות. אני חושב שהוא לא תפס את, אני חושב שהוא אדם בסופו של דבר, ובמובן הזה הוא גם דמות טרגית בעיניי, גם כיוצר אגב, הוא אדם בלי בית. הוא בדיוק היהודי היהודי הנודד הזה של רוזנצוויג,
אוקיי? בהחלט, אבל בדיוק בגלל זה
העם הזה שנמצא מחוץ להיסטוריה.
בדיוק בגלל זה הוא יכל לשמש כסמל, אתה מבין? זאת אומרת, בשביל להיות, זה כמו שאתה אומר לי, אבל ישו באמת לא היה נוצרי. נכון, הוא באמת לא היה אחד מאיתנו, אבל הוא משמש, אף אחד אחר לא יכל לעשות את שואה ותקומה. צריך להיות האיש הזה.
זה בדיוק הטרגדיה, כי גם אם אתה רוצה ללמוד על הנצרות, אין לך מה ללכת לישו, אוקיי? כלומר, הטרגדיה הזו, כמו שדיברנו על זה, שאין לו ממשיכים, יושבת בדיוק שם, שאתה מצד אחד אתה בחוץ, אתה צועק ואתה מסמל משהו, אבל עדיין אתה לא חלק ממנו. כלומר, בסוף, המסמן הזה הוא פונקציה. הוא לא הדבר עצמו, הוא לא הגיבור של הסיפור, אלא הוא רק כלי כדי לספר סיפור. וזה, אני חושב, זה טרגדיה שנמצאת באומנות של תומרקין, אבל רואים את זה גם בתגובות למוות שלו. כלומר, היו תגובות, הן תמיד היו תגובות מהצד. תגובות שהן כאילו כמעט מהשוליים של המציאות.
אני אספר לך ככה בגוון רכילותי כזה, אני לא יודע אם רדיו זה המקום הנכון, שאני כתבתי מאמר אחרי שהוא מת בארץ, כתבתי מאמר שנכתב מדם ליבי, כי אני באמת אהבתי את העבודות שלו וזה. ובאותו יום המסנג'ר שלי התפוצץ מתגובות של אנשים שכתבו לי, איך אתה יכול לכתוב עליו כזה דבר? אתה לא יודע שהוא בעצם לא היה זה, והוא לא היה כזה טוב, ובעצם זה הכל מניירות. וזה היה יום שישי. ישבתי עם הבת זוג שלי בלחמנינה,
בהבימה,
שתינו קפה, אכלנו קורסון, פתאום באה איזו אומנית ישראלית בכירה, צובה עלינו, בשישי בבוקר עם הקפה של הקורסון, ומתחילה להגיד לי, אבל הוא עשה ככה לאשתו, והוא עשה ככה לאי, ואיך אתה יכול לכתוב עליו? ופתאום הבנתי ש... אתה לא יכול להגיד מילים טובות על בן אדם בסדר גודל הזה של תומרקין, בלי להפוך בעצמך למושא של כל האנרגיה שהוא...
מעניין. טוב, אז רצינו שתסביר לנו קצת על אומנים גסי רוח מנוולים, ושזה גם עדיין חלק מהשיחה שלנו.
כן, אולי מה שאני אגיד על השאלה הזאת, שמה עושים עם אומנים פראי אדם וכאלה, זה את מה שעניתי לאותה בחורה, לאותה אומנית בחירה ש...
אבל אולי תסביר את השאלה קודם, מה זאת אומרת מה עושים? מה זאת אומרת מה עושים איתם?
מה נעשה עם קרוואג'ו הרוצח? נתלה אותו ונעריץ אותו? מה נעשה עם צ'ליני שהיה אנס ורוצח? מה נעשה עם וודי אלן? מה נעשה עם...
סלין עכשיו מצאו... ראית את זה? מצאו עכשיו כתבי יד של סלין...
אנטישמים או משהו.
לא, כתבי יד של... לא, רומנים, חלק ממש רומנים שנעלמו, שאנשי רזיסטנס גנבו כשהוא עזב את הדירה שלו והם נכנסו. כנראה שככה זה יתגלגל. כתבי יד ששווים היום עשרות מיליוני יורו. אז כן, מה נעשה עם סלין?
אז מה נעשה עם אנשים שהם היו מנובלים? אני לא יודע, אין לי תשובה, זו סוגיה שהיא גדולה לתוכנית הזאת, אבל מה שעניתי לאותה אומנית ששאלה אותי, למה אתה לא מתייחס לזה שהוא עשה ככה וככה וככה, אמרתי לה, אני מפקיר את השדה הזה לך. את תהיה אחראית על הצדק, אני אהיה אחראי על האומנות.
וככה אתה באמת חושב אומנות? כלומר, אתה מייצר את ה... זה ממש הרי הפוקו בארט, אוקיי? העמות המחבר וכו'. כלומר, אתה מפקיר את הסוגיה הזאת, היא לא רק אוטוביוגרפית, אלא כמעט השיפוטית ערכית של האומנות. אתה חושב שזה זר לאומנות?
אני פשוט, אני לא חושב שזר, זה פשוט לא העבודה שלי. זאת לא העבודה שלי, אני פשוט לא לקחתי עליי את המשימה
הזאת. עזוב העבודה, עזוב משימות. כשאתה חושב אומנות.
אני חושב על אומנות ככה, אני חושב שיצירת אומנות איננה קיימת בעולם. אין אובייקט שהוא ציור, שהוא היצירה. היצירה היא לא האובייקט. יצירה היא האקט של השתתפות בתרבות, ובשביל שהאקט בהשתתפות בתרבות יצליח, צריכים להתקיים אומן, אובייקט וצופה. ורק ברגע של הצפייה, הם מתחברים כמו באיזה תהליכים, לאיזה משהו שנקרא יצירת אומנות. היצירת אומנות איננה הציור על הקיר. אתה יכול לשרוף את הציור על הקיר.
הוא רק פרטיטורה ליצירה שמחכה שתנגן אותה.
נכון.
אוקיי, אבל איך זה מתחבר לנבלים?
אז...
כאילו, אני אגיד לך, נגיד, מה מבחינתי התשובה לזה, או לא יודע אם זאת תשובה, אבל יש איזה... אני תמיד אומר את זה, כשאתה מגיע מספרות, אתה יודע שהשיפוט זה הדבר הכי פחות רלוונטי לשיחה תרבותית. כלומר, חשוב בעולם האמיתי, מאוד משמעותי, רלוונטי לסמן נכון ולא נכון, טוב ורע, לגמרי. אבל כשאתה... ותמיד גם כשנגיד שאני מלמד כתיבה או כזה, אז ללמד אנשים שהשיפוט זה הדבר הכי... הכלי הכי גרוע לעשות איתו אומנות, בעצם ליצור איתו, זה מבחינתי התשובה למה ששאלת. כלומר, זה כמעט אירלוונטי לחוויה שזה מייצר אצלך, שזה אולי גם מה שדיברת על זה שהיצירה נוצרת הרי בסוף בלב של הצופה באיזשהו מובן.
אז בעצם אני רוצה להגיד, מה שאתה אמרת זה דבר מאוד, זה הבסיס. אוקיי, נעשה את השיפוט הזה של איזה בן אדם הוא היה לעולם, אבל בחוויה שלנו מול האומנות אפשר לשפוט את האומנות, זמינה לנו האופציה לשפוט את האומנות, או ליהנות מהאומנות, או להפיק מהאומנות, בלי קשר.
כן, אני חושב שזה אפילו יותר עמוק מזה, זה במובן של השדה תרבותי שלא מאפשר את המרחב הזה של קיום האומנות בפני עצמה, הוא שדה אנטי-תרבותי בעצם. המרחב התרבותי הוא כזה שה...
למעשה ככל שתרבות יותר מתקדמת, היא עושה יותר הפרדות. בהתחלה הדת והמיתוס והמדע, והקסם, וזה הכל היה אחד. הסיבה שיש ברקים ורעמים זה כי זאוס כועס, והדרך הנכונה להתנהג היא כמו שזאוס אומר וכו', ואז הדת והמוסר והמיתוס והאומנות מתפרקים. אז האומנות...
אבל אתה יודע שקורה, אני לא חושב שזה אגב תהליך לינארי אחד, בעיניי זה תהליך של מעגלים, כלומר, יש תקופה שבה הכל מחובר, זה מה שאני קורא לו זמנים של איך, שבהם בעצם אין כללי משחק, אז הכל מעורבב ביחד, ועד מתחילים להיווצר כללי משחק חדשים, הכל מתפרק מחדש לקטגוריות, ואז עוד פעם זה נסגר פנימה. כלומר, נגיד היום, המאה ה-21, אני חושב שאנחנו בזמן שבו הדברים הולכים ומתכנסים.
אבל לא יהיה אפשר להחזיר את המיתוס למדע, לא יהיה אפשר להחזיר את המוסר לדעת.
היום תסתכל את שיח הקורונה. כולו שיח על חיבור בין מיתוס למדע. כלומר, אבל שם אנחנו נמצאים. פתאום המדע, המהפכה הטכנולוגית הופכת המדע למיתוס. פתאום אנשים ממש מערערים על היסוד הנרטיבי של המדע. וזה בדיוק בזמנים כאלה שבהם אין מסגרות, אני חושב החיבור הזה נוצר, ועוד פעם הוא הולך ומתפרק. אני אגיד לצורך הגילוי הנאות, שעוד לא קראתי את הספר, אבל בעצם אני כמעט לא צריך לקרוא אותו, כי אני קורא את המדור שלך, אני חושב כבר הרבה מאוד שנים. נגיד שזה ספר שיצא בהוצאת רסלינג, לדעת ציור, תורים מ-2013 עד 2020, ואני אגיד לך מה הדבר שאותי תמיד תופס במהלך הזה שאתה מציע, שאתה, אם דיברנו לפני רגע על אומנות או תרבות כמרחב שמאפשר גם את השיית השיפוט כדי לאפשר לדברים חדשים לצמוח, כי אחרת אנחנו תקועים בלופ הנצחי, אז אתה מצד אחד נמצא שם במרחב הזה שהוא כאילו אקס-טריטוריה למציאות או לקיום, אבל אתה כל הזמן מתעקש, מה שאני מאוד מאמין בו, ואני חושב שהוא, אתה עושה אותו באופן גם מאוד מרגש, אתה כל הזמן מתעקש שהאקס-טריטוריה הזו היא הדבר הכי רלוונטי לחיים של האדם. כלומר, אתה כל הזמן, בסוף איכשהו התורים שלך מתחברים תמיד לנקודה הזאת, לכלי הזה, ל...
תראה, אני... איך נולד טור? אני חווה משהו. אני יושב בביטוח לאומי ומחכה למספר שלי, אני מתאהב בבחורה, ואז אני מתחיל לתסוס אצלי איזה טור, ואני מסתכל על ציור. הרבה פעמים אני מסתכל על ציור, ואני אומר, או, יום אחד הציור הזה יהיה טור. ופתאום זה מבשיל, ואני אומר, הקרוואג'ו הזה, הוא דיבר על הרגש הזה שהרגשתי עכשיו. אני הולך בפלורנטין, אני מריח את השתן של השיקורים, ואני אומר, זאת רומא של 1600. זאת אומרת, אני חי באיזה מין חיי חלום כאלה. אני רואה איזה ציור של זקנים מדגדגים נערה ישנה, ואני אומר, יואו, איך הם רוצים להדליק אצלה איזה מיניות שלא קיימת שם, כמו שהורים יושבים עם הילד בסלון, ובפרסומת רואים איזה דוגמנית מלקקת גלידה באופן פורנוגרפי, והם לא רוצים שהילד שלהם יראה את זה. הם לא רוצים את המסמן הנגמטי של פורנוגרפיה בסלון. זאת אומרת, באמת, סוגיה כל כך עכשווית, כמו איך מכניסים לנו פורנוגרפיה לפרסומת לגלידה, קיימת כבר אצל צייר במאה ה-18, שרוצה להגיד, תראו, לא צריך להכניס לכל מקום את המסמן האניגמטי של הסקס, שעוד לא יודע להיקרא על ידי ה... ובאמת, איך שהתורים עובדים, זה שהם בעצם האוטוביוגרפיה המעודנת ביותר שניתן לכתוב. אוטוביוגרפיה של כל מה שקורה לי דרך ציורים של אחרים.
אבל זה בעצם זה... סליחה על השאלה הישירה, אבל הציורים פה הם מניירו, הם כלי עבורך פשוט לתווך, או שבעצם ככה אתה חושב על המציאות? כלומר, אתה באמת, אתה מבין את השאלה שלי? כי אני מרגיש, כקורש, אני, מה שתיארת, אני אומר פשוט תכתוב טור. זה יכול להיות טור מעולה, למה אתה צריך את הציור? אני מרגיש שאצלך זה יותר מזה, כי יש משהו בציור שעוזר לך לפענח את עצמך. כלומר, תהליך הפענוח, ואולי עכשיו תגיד לי תמיד פשוט שאני מבדתי עליך, וזה לא ככה, אבל אני תמיד מרגיש שאתה חווה משהו, אתה ניגש לציור, הציור מלמד אותך משהו על מה שחווית, וביחד בקומפוזיציה המוחלטת הזאת, אתה בכלל מגיע לאיזו נקודה שלישית.
בדיוק, מה שתיארת עכשיו זה בדיוק התהליך, ואני רוצה להגיד לך שאחרת, הציור, מה הבעיה שלנו בחיים? או, טוב ששאלת, הבעיה שלנו בחיים, הבעיה שלנו בחיים זה שאנחנו כל הזמן חושבים את אותם מחשבות. אתה קם בבוקר, סקס, 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 סקס.
למה זו בעיה?
כסף, 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 כסף. אני, הרצונות שלי, הצרכים שלי. וזה מעגל, אתה כל היום חושב את אותם מחשבות. לפעמים אתה בחוב בבנק, אתה כל היום חושב על החוב, על החוב, על החוב. לפעמים העלבת איזה חברה שלך, ואתה כל היום חושב למה העלבתי אותה, למה העלבתי אותה. אתה כל הזמן קלו. יצירת האומנות היא אחת ההזדמנות היחידות לשבור את המעגל הזה של אני, הרצונות שלי, הצרכים שלי, הדחפים שלי, ולראות משהו מבחוץ, אינפוט. עכשיו,
לא, אבל, זה... אבל אתה עושה בדיוק הפוך.
עכשיו, למה זה דומה? זה דומה קצת להתאהבות. עכשיו, מתאהב במי שאתה הולך ברחוב, אתה רואה סמלה בחלון אהבה, אתה אומר, שירה תאהב את זה, מה קרה לך? במקום לחשוב אני, אתה חושב עליה. עכשיו, אני מסתכל על יצירת האומנות, היא שוברת את דפוסי המחשבה הרגילה שלי, ומלמדת אותי משהו חדש, מביאה לי זווית חדשה, ומאפשרת לי צמיחה.
לא, אבל אתה עושה משהו שהוא בעיניי יותר משוכלל מזה, יותר אפילו עמוק מזה, במובן הזה שאתה מצד אחד, זה מה שדיברתי על סרטר, על הבפנים בחוץ, אתה גם יוצא החוצה ליצירת אומנות, אבל בעצם הפעולה שאתה עושה לה, הרי בטקסט הזה הוא פעולה של ניחוס. אתה לוקח אותה, אתה לא יודע מה קרוואג'ו רוצה, ואתה לא יודע מה, אני יודע מה מיכאל...
אני מתנחם בזה שגם קרוואג'ו לא ידע מה הוא רוצה.
בסדר גמור, מקבל את זה. אבל אתה בעצם לוקח את הדבר הזה, ואתה אומר, אני מספח אותו אל הלופ הזה שתיארת. כלומר, אתה אומר, אני משתמש בו כדי להעמיק את הלופ שאני נמצא בו ממילא. אתה לא מעיין את העצמי שלך כשאתה מסתכל על הציורים, חלילה. זה לא היה מעניין. חלילה. אתה בעצם מנכיח את העני שלך דרך האומנות. אוקיי, לא, אני אומר את זה לטובת מאזיננו, שזה לא...
זהו, זוהי יצירת אומנות. זאת אומרת, אם לצטט משפט של עצמי מהספר, יצירת אומנות איננה מתחילה בציור, היא מתחילה בעולם, והיא איננה נגמרת בציור, היא נגמרת בצופה. הציור הוא רק המעבר, הוא חור התולעת, ה-wormhole, שדרכו, הרי מה אנחנו צריכים לשם חיינו? אנחנו צריכים את מבטו של האחר. כשאתה רואה אגסים של סזן, אתה לא רואה אגסים, אתה רואה את מבטו של סזן על האגסים. ומבטו של האחר...
זה בחוץ סזן, כן, זה בדיוק המהפכה של סזן.
ומבטו של האחר הוא מה שמאפשר לך, כן, זה א' ב' של הגל, מאפשר לך להיות אתה. ואתה לומד על עצמך ואתה צומח בעצמך על ידי המפגש עם המבט של האחר. לכן הספר הזה כל כך יקר גם לליבי, הוא לא רק תורים. ואני חושב שאחד הדברים שקורים בספר ולא קרה בתורים, זה שהרצפים, פתאום אתה קורא שניים, שלושה תורים אחרי שברון לב, אתה רואה את הרצף. פתאום אתה קורא שניים, שלושה תורים כשאני חי בארצות הברית, ואתה מרגיש את הניכור והזה. פתאום אתה רואה שניים, שלושה תורים שאני נופל על איזה אומן ולא מרפא ממנו, ועושה עליו עוד תור ועוד תור ועוד תור. ואתה מבין פתאום...
זה ממש תורים מופיעים בסדר כרונולוגי גם?
95%.
אוקיי. לא התפתית לעשות שערים, לשחק עם זה... פשוט עשית...
95% הצלחנו לשמור על הרצף. פה ושם, אני ויקיר סגב, המעצב הדגול והנשגב של הספר הזה, שיש בו 100 תמונות צבע, והעיצוב שלו היה היסטרי.
זה נראה מדהים, אני אגיד, אז, כן.
אז היו 5% שבהם אני ויקיר סגב, המעצב, החלטנו לקחת טור חדש יותר ולדחוף אותו במקום אחר, כי החיבור פשוט היה כל כך עסיסי שלא היה אפשר להת...
אני אומר, יש את הספר שאני חוזר אליו הרבה, אני לא יודע מה... עמדתך לגביו, זה הספר של הטקסטים על אומנות של מאיר אגסי.
ספר מופלא.
שהוא ספר, הוא ספר נהדר. החיסרון שלו שאינו בדיוק את הרצף הזה שאתה מדבר עליו. כלומר, בסוף זה לא ספר של מאיר אגסי על אומנות, זה איך האורחים תפסו את מאיר אגסי כותב על אומנות. אז זה מעניין פה דווקא, יהיה מעניין לשקוע לתוך המסע הזה. מה הפרויקט שלך? יש לך איזה... הגדרת פרויקט?
אני מכנה את הפרויקט שלי, פרויקט שיקום מושג העומק. התחושה שלי הייתה, כבר בתור סטודנט בבצלאל, זה שמישהו עושה לעג מעומק. הפוסט-מודרניזם אומר, הכל קומודיפיקציה, הכל סחורות. המודרניזם אומר, אין עומק, זה הכל פני השטח, קו, קטם, קומפוזיציה. ואני קמה לשם חיי לעומק. עומק של דוסטויבסקי, עומק של פלובר, עומק. אני רוצה אומנות עמוקה, אני רוצה אומנות עמוקה. אני רוצה באמת מיתוס, אתוס, אומנות פתטית, אומנות שנוגעת בשורשי ההוויה. ולשם כך, גם צריך צופה שיש לו את הכלים האלה.
טוב, אז אנחנו ממש לקראת הסוף, ורצינו לדבר עוד על רוזנצוויג, שהוא בכלל אורח קבוע במסע הזה של ההתבודדות, ובטח עוד נעשה את זה, אנחנו ממש, אין לנו יותר מדי זמן, אבל אם יש איזה משהו שאתה רוצה בכל זאת... לתת למאזינים בהקשר הזה של לימודי רוזנצוויג, כשאמרת שאתה שקוע בהם מאוד בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה.
רוזנצוויג מלמד אותנו על האומנות, שהיא צורך, כמו הצורך לאכול, כמו הצורך לשתות. יש לו פסקה מפורסמת, פסקת הסנדלרים בכוכב הגאולה, שהיינו יכולים ללכת בלי סנדלים. היינו הולכים יחפים, אבל היינו הולכים, אבל בלי אומנות אנחנו לא יכולים.
יפה, האמת, יש איזה... רוזנצוויג זה באמת עולם ומלואו. אפרופו, אני חשבתי על רוזנצוויג הרבה השבוע, אפרופו יום כיפור, כי יש לו טקסט נהדר על המחוות התיאטרליות של יום כיפור ככלי לחוויה, אפרופו אומנות כדרך לחוות את החיים. כלומר, הדת, מבחינת רוזנצוויג הרי זה כלי אומנותי, תרבותי, כדי לחוות את החיים ואת התודעה. אז טוב. באמת זה מאוד מעניין, וזה רק מזמין עוד...
אולי יום אחד נעשה ספיישל של רוזנצוויג.
כן, כן, עוד נעשה את זה. אז רק אני רוצה להודות לנדב אלפרין, שערך והפיק, למסור את געגוענו למיכאי, להודות חיונתן ממש על השיחה הזו, שמחתי שבאת, ושמחתי שדיברנו, ושתהיה שבת שלום.
שבת שלום, היה לי
כיף. וחג סוכות שמח.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.